יום ראשון לפרשת תצא, פרק כ"א פסוק י: כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. אומר רש"י, כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות הכתוב מדבר. מאיפה אנחנו יודעים שמדובר פה במלחמת הרשות? אז הוכחה אחת יש ממה שרש"י בעצמו יגיד בהמשך דבריו, אבל לפני המשך דברי רש"י אומרים המפרשים שמהמילים כי תצא למלחמה עצמה כבר יודעים שמדובר על מלחמת רשות. מדוע? כי ברגע שאומרים את הלשון כי תצא, פירושו שאתה יוצא ממקום שהוא מקום קבוע שלך, מהעמדה שלך, משם אתה יוצא. איפה זה העמדה של עם ישראל שמשם הם יוצאים למקום אחר? אם היה מדובר כאן במלחמה שהם הולכים עכשיו לכבוש את ארץ ישראל, אז הם עדיין לא יוצאים ממקום, להפך, הם עכשיו הולכים לארץ ישראל, אז זה לא כי תצא למלחמה. אם כתוב כי תצא, פירושו שהם נמצאים כבר בארץ ישראל במקומו הקבוע, וכל אחד במקומו בארצו, ועכשיו החליט המלך להרחיב את הגבולות או מסיבה אחרת, וזה מלחמת רשות, ואז יוצאים למלחמה, ואז בהקשר לזה מדברת התורה. זו הוכחה אחת, אבל רש"י בעצמו בהמשך דבריו מביא הוכחה ברורה מהמשך הפסוק שמדובר כאן על מלחמת הרשות. למה? שבמלחמת ארץ ישראל אין לומר ושבית שביו. הרי במלחמת ארץ ישראל למדנו במפורש את הלשון לא תחיה כל נשמה. לא שייך להגיד שאתה לוקח מישהו בשבי, אפשר כבר נאמר לא תחיה כל נשמה. אם כתוב כאן שיש מצב של ושבית שביו, בהכרח לומר שכאן לא מדובר במלחמת ארץ ישראל אלא במלחמת רשות. ושבית שביו, אומר רש"י, לרבות כנענים שבתוכה, ואף על פי שאין משבע אומות. כאשר אתה לוקח בשבי אנשים במקום שאתה אליו הגעת למלחמה, גם אם מצאת שם גויים שהם כנעניים והם בעצמם שבויים באותו מקום כשבויים של אותה מדינה, ואתה עכשיו באת ולקחת בשבי אנשים, אתה לא צריך לעשות הבחנה ולהבדיל ולהגיד אם יש שם כנעניים אז אותם נערוק, כי כתוב לא תחיה כל נשמה, ואם יש שם גויים אחרים אנחנו יכולים לקחת אותם בשבי. במצב כזה שמצאת בשבי אנשים, זה לא משנה מי, גם אם זה כנענים, אתה יכול להשאיר אותם בחיים. פסוק י' ראית בשביה אשת יפה תואר, וחשקת בה ולקחת לך לאישה. אומר רש"י, מה פירוש לקחת לך לאישה? מה זה מצווה? זה ציווי? אלא אומר רש"י, לא, ולקחת לך לאישה זה רשות. ומה הכוונה? לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. התורה מדברת כנגד יצר הרע, מכיוון שהיצר הרע מפתה את האדם לעשות דבר שלא הגון, היצר תוקף אותו, אז אם לא ניתן לו את האפשרות כרגע, אז הוא יגיע בכל אופן לכישלון וישא אותה באיסור. לכן, כמו שרש"י אומר, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, ישאנה באיסור, לכן התורה נותנת לו את האפשרות, לפי התנאים שנראה עוד מעט, שמותר לו לקחת אותה לאישה.
גויה.
אבל, גויה, אבל... הוא צריך מיד לדעת שהעסקת חבילה הזו כרוכה בתוצאות לא חיוביות ביותר אלא להפך. אבל אם נשאה, אם הוא ייקח אותה לאישה על פי מה שהתורה מתירה לו, סופו להיות צונה, שנאמר אחריו כי תהיינה לאיש וגומר. הפרשה באה לאחר מכן שיש לאישה אישה, שיש לאדם אישה שהוא שונא אותה, אז הסוף שהוא ישנא אותה, ויתרה מזו, וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה, וגם מה שיוולד ממנה יהיה לו הרבה בעיות עם הבן הזה. לכך נסמכו פרשיות הללו, לכן התורה מסמירה את שלושת הפרשיות שנלמד היום, שזה כמו תגובת שרשרת. אם אתה לוקח את האישה הזו אז תשנא אותה ועוד יהיה בן סורר ומורה. זאת אומרת שאדם ידע מה עומד לפניו, אם הוא ידע את זה אז יהיה מספיק כוח ולא כדאי כל העניין. עכשיו מסבירה שאת המילה אשת, למרות שהמילה אשת כתובה בפסוק לפני המילה ולקחת לך לאישה, אבל קודם כל הסביר רש"י אותה ולקחת לך לאישה שמתירים לו לקחת אותה. עכשיו הוא מסביר את המילה אשת ואומר, אשת הכוונה אפילו אשת איש, אפילו שהיא לא חייבת להיות פנויה, אפילו שהיא אשת איש מותר לו לקחת אותה לאישה. למה רש"י הסביר קודם את המילה ולקחת לך לאישה ואחר כך את המילה אשת, למרות שזה לא סדר המילים בפסוק? אז המפרשים אומרים שקודם כל, אחרי שרש"י מגדיר לנו שהתורה מתירה כנגד יצר הרע, אז הוא מסביר שזה אפילו אשת איש. אבל אם הוא היה מתחיל קודם אשת ואומר אפילו אשת איש, מאיפה לך לדעת שאפילו אשת איש מותר לך לקחת אותה לאישה? למה? אולי נגיד שבמצב כזה אסור. אבל אם הקדמנו שהתורה נתנה כאן איזה היתר מיוחד ומצב מיוחד, אז אפילו זה. פסוק י"ב: ואביתה אל תוך ביתך. וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה. מסביר רש"י מה הכוונה ועשתה את ציפורניה? תגדלם. ועשתה פירושו שהיא מתעסקת והיא מתקנת ומגדלת את הציפורניים כדי שתתנבל. כל הפעולות הללו, כמו שרגע פסוק הבא, זה כדי שעוד לפני שהוא לוקח אותה לאישה הוא עושה את כל הפעולות, הפעולות האלו אמורים בסופו של דבר לקרר את היצר הרע שלו, והתורה רוצה למנוע אותו מהעניין. פסוק ג' והסירה את סמלת שוויה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ועלתה והייתה לך לאישה. ורש"י והסירה את סמלת שוויה לפי שהם נעים, שהגויים בנותיהם מתקשטות במלחמה בשביל להזנות אחרים עמהם. וישבה בביתך, למה צריך להדגיש את המילה בביתך? הרי לכאורה כבר אמרנו קודם בפסוק י"ב והביתה אל תוך ביתך, אז ברור שזה בביתך. למה צריך לכתוב עוד הפעם וישבה בביתך? אומר רש"י, בבית שמשתמש בו. זאת אומרת שלא, אם יש לו בית גדול עם כמה קומות, יושב אותה באיזה פינה והוא בכלל לא יראה אותה במשך אותו חודש, אלא הוא צריך בכל החודש הזה לראות אותה באופן כזה שנכנס ונתקל בה, יוצא ונתקל בה. ומה הסיבה? רואה בבחייתה, רואה בניבולה, כדי שתתגנה עלה. הוא בכתה את אביה, וכל כך למה? רש"י כאן אומר, מה פירוש שבכתה את אביה? יש לה איזה ציווי לבכות על אביה? הרי ממה נפשך? אם היא קשורה להורים שלה היא תבכה, ואם היא לא קשורה היא לא תבכה. מה כאן העניין ובכתה את אביה? אלא רש"י כאן אומר שעושים לה את כל הדברים האלה שהיא תבכה, שתגיד טוב יותר היה לה להיות בבית אביה. ולמה עושים לה את כל זה? כדי שתהי בת ישראל שמחה וזו הציבה, בת ישראל מתקשטת וזו מתנבלת, וכל זה, כמו שאמרנו, כדי פסוק י' ד' והיה אם לא חפצת בה ושילחת לנפשה ומחור לא תמכרנה בכסף, לא תתעמר בה תחת אשר היא ניתה. אומר רש"י והיה אם לא חפצת בה, מה זה והיה? לא כתוב ואם לא חפצת בה, אלא והיה. אומר רש"י, הכתוב מבשרך שסופך לסנותה. לא תתעמר בה, מה הפירוש תתעמר? אומר רש"י, לא תשתמש בה, אל תשאיר אותה כשפחה בבית.
אחרי שהוא ניסה אותה?
לא, לא, לא חפץ בה, הוא לא רוצה אותה, הוא לא רוצה אותה לאישה, אז שלא יחליט, הוא ישאיר אותה בכל מקרה כשפחה. זה הפירוש תתעמר בה. מאיפה אנחנו יודעים שתתעמר בה? הכוונה מלשון עבדות בבית. אומר רש"י, בלשון פרסי קוראים לעבדות ושימוש אמרה. מיסודו של רבי משה הדרשן למדתי. אז אם רע זה עבדות, אז לא תתאמר בפירושו, לא תהפוך אותה לשפחה אצלך בבית. סוג תתווה, עכשיו יש פרשה אחרת, אבל כמו שרש"י אמר קודם, הסמיכות של הפרשיות קשורה זה בזה. כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת שנואה, וילדו לו בנים, האהובה והשנואה. והיה בן הבכור לשנייה, אומר רש"י, לא, אין רעשי על הפסוק הזה. פסוק תת זין. והיה ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הסנועה הבכור. כי את הבכור בן הסנועה יכיר לתת לו פי שניים. בכל אשר ימצא לו, יהיו ראשית עונו, לא משפט הבכורה. אומר רש"י, פי שניים, מה הכוונה שהבכור לוקח פי שניים? הכוונה היא כנגד שני אחים. זאת אומרת, אם יש למשל 10 אחים, אז לא שלוקחים את כל הרכוש ומחלקים את זה נגיד לשלושה חלקים, ונגיד שהוא ייקח שניים ואת החלק השלישי נחלק בין 10, אבל לא, יש 10, מחלקים את זה לחלקים, הוא לוקח חלק כפול מאשר שני אחים. בכל אשר ימצא לו, מה הכוונה בכל אשר ימצא לו? מכאן שאין הבכור נוטל פי שניים בראוי לבוא לאחר מיטת האב כבמוחזק. כשהבכור צריך לקבל פי שניים, אז הוא מקבל פי שניים רק בנכסים שיש אותם כרגע אחרי שהאבא מת, הם כרגע נמצאים כירושה, כחלק, כרכוש של האבא. אבל אם יש דבר שהוא אמור להגיע לאבא, לשייכותו של אבא, אחרי שאבא כבר מת, למשל, דוגמה, נגיד יש לנו את יעקב וראובן, כן, אבא ובן שמוכרים לנו מהתורה. אם ניקח למשל מצב כזה שראובן הסתלק ויעקב עדיין היה בחיים, ואז לראובן יש בנים והם צריכים לקבל את הירושה של אבא שלהם ראובן. אחרי שראובן הסתלק, אז אבא של ראובן, דהיינו יעקב, אז הוא הסתלק מן העולם. אז לכאורה עכשיו מי יקבל את הרכוש של יעקב? הבנים של יעקב. אז יש גם חלק שראובן יצטרך לקבל. זה לא ראובן, כרגע בני ראובן. בחלק הזה לא יקבל הבכור של ראובן פי שניים האחים שלו. למה? כי בזמן שראובן הסתלק, אז הרכוש של יעקב עדיין לא היה אצלהם בבית. זה דבר שהוא עתיד לבוא לאחר מכן, הוא לא מוחזק. מה שהבן מקבל הבכור פי שניים, זה רק במוחזק, זה נקרא שזה כרגע נמצא כרכוש של האבא, את זה הוא יקבל, אבל לא בפוטנציאל שאמור להגיע לאחר מכן. פסוק י"ח: כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. אומר רש"י, פירוש המילים סורר, מה זה סורר? שר מן הדרך, הוא עוזב את דרך הנכונה. למה כתוב סורר ולא אומרים כי יהיה לאיש בן שר? כי יש הרבה פעמים מילים בתורה מתיבות הכפולות, כמו שאומרים יהיה רק רק, אדם דם, סורר, אבל המשמעות כמו שר. הוא מורה, מה פירוש של המילה מורה? מסרב בדברי אביו, לשון ממרים, כמו ממרים משמעות ולשון רבים, אלה שהולכים נגד, פה זה מורה, לשון יחיד. ויסרו אותו, רואים שהוא לא שומע, מייסרים אותו. מה זה מייסרים אותו? מטרים בו בפני שלושה ומלקים אותו. שלושה אנשים הם אלה שמלקים, כמו בית דין כזה, שמלקים את הבן הזה אחרי שיתרו בו והוא לא עשה את מה שאבא אמר לו. מה מטרים בו? מה הם הפעולות שהבן הזה עושה שהוא כבר נכנס בגדר של פוטנציאל של בן סורר ומורה, ואז צריך להטרות בו, ואם הוא לא ישמע אז מתקדמים איתו בשלב הבא. אז רש"י אומר מה הם הדברים שהוא נכנס להגדרה. אומר רש"י, בן סורר ומורה אינו חייב עד שיגנוב ויאכל תרתי מר בשר. הוא צריך לאכול כמות כזו של בשר, זה משקל של 50 דינרי זהב, אומרת הגמרא, חצי מנה. הוא צריך לאכול בשר במשקל כזה שהוא השיג את הבשר הזה על ידי גניבה בדווקא, וישתה חצי לוג יין, צריך לשתות חצי לוג יין שהוא השיג את זה על ידי גניבה, שנאמר זולל וסובה, ככה כתוב קודם על ההגדרה שלו, יש את הלשון, זה לא כתוב קודם, זה נלמד את זה בעזרת השם עוד מעט בפסוק חף, שכתוב שם זולל וסובה. אומר רש"י, המילים זולל וסובה מרמזים לנו על הבשר ועל היין. למה? ונאמר, כי הפסוק אומר במשלי, אל תהי בסובי יין בזוללי בשר לעמו. אז רואים שבזולל וסובי זה קשור לבשר ויין. עכשיו בוא נגיד שהוא באמת זולל וסובי, הוא גנב ואכל כזו כמות של בשר וכזה כמות של יין, והגמרא אומרת שבן סורר ומורה זה דבר, כי גם לא כאן הרש"י לא נכנס כרגע לפרטים, אבל הגמרא אומרת שהוא צריך להיות בגיל מאוד מסוים, רק בגיל מסוים זה אקטואלי, אם הוא עבר את הגיל או לפני הגיל זה שוב לא אקטואלי, לכן כל המצב הזה הוא סיטואציה מאוד לא שכיחה. על כל פנים בוא נגיד שזה ככה היה, שהוא היה בגיל הזה והוא אכל את הבשר ושתה את היין על די גניבה, נו אז לכן צריך כבר להרוג אותו כמו שנראה בהמשך. אז רש"י אומר, הוא בן סורר ומורה נהרג על שם סופו. זה שהורגים אותו זה בגלל שאנחנו יודעים שאם לא נהרוג אותו עכשיו ההמשך יהיה גרוע יותר. הגיעה התורה לסוף דעתו, סוף שמחלה ממון אביו, הוא מבקש לימודו ואינו מוצא. הוא מחלה את ממון אביו כדי להשיג את מה שהוא צריך, גמר כבר את כל ממון אביו, אז הוא מחפש, מבקש לימודו. מה זה לימודו? לימודו את ההרגלים שלו, מבקש להמשיך את ההרגלים שלו ואינו מוצא, הוא לא מוצא דרכים איפה להשיג, אז הוא צריך כסף, אז מה הוא עושה? ועומד בפרשת דרכים ומלסתם הבריות, אמרה תורה ימות זכאי ועל ימות חייב, עתיד עדיף שהוא ימות כרגע כזכאי ולא ימות כחייב. וזה חידוש גדול שבית דין, יש הרי כולנו מכירים את הסיפור עם ישמעאל, שמתי שהיה שם עם שהוא היה חולה ואימא שלו הגר הייתה איתו בדרך והוא היה מאוד חולה, אז כתוב שמלאכי רש"י מביא שם שמלאכי השרת באו ואמרו ריבונו של עולם, למה אתה צריך להציל את ישמעאל? הרי הוא עתיד כעבור שנים להמית את בניך בצמא, ואתה עכשיו מעלה לו באר מים. אמר הקדוש ברוך הוא, אמר לו, וישמע השם לכל הנער באשר הוא שם. מה זה באשר הוא שם? דנים את האדם לפי מעשיו של אותו שעה, ולא דנים אותו לכאורה מה יוצא פה, שאומרים שהורגים אותו על שם העתיד. אז על זה יש את הגורריה, שזה המהר"ל מפראג, הוא אומר שיש הבדל בין בית דין של מעלה לבית דין של מטה. בית דין של מעלה דן את האדם רק לפי מעשיו באותו שעה עכשיו, ואילו בית דין של מטה יש לו גם את הפריבילגיה לדון את האדם על פי העתיד להיות. אחד המפרשים האחרים אומר שהבדל אחר בין ישמעאל לבין סורר ומורה, ישמעאל כשהוא היה אז חולה כצעיר, הוא עוד לא התחיל בשום אקט של פעולה שלילית על עם ישראל. זה דבר שיבוא בעוד כך וכך שנים. הבן סורר ומורה כבר התחיל. הוא כבר גנב, הוא רחב, הוא שתה, הוא עשה, כבר התחיל את התהליך. אז אתה לא יכול לדמות אותו לאותו סיפור שבכלל לא התחיל את התהליך. על כל פנים זה ההוראה פה. פסוק יוטט. ותפסו בו אבי ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שאר מקומו. ואמרו אל זקני עירו, בנינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובה. הורגמו כל אנשי עירו באבנים ומת. וביערת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. אומר רש"י, וכל ישראל ישמעו ויראו, מכאן שצריך הכרזה בבית דין. פלוני נסכל על שהיה בן סורר ומורה. כולם צריכים לדעת מה הסיבה שסקלו את הילד הזה בגלל שהיה בן סורר ומורה.
מה עם